שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כרך ב' בעמוד 1248, מאמר מהו מסרת הגיבורים ביד חלשים בעבודה. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, ישאלו במהלך השיעור. ספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1248, מאמר מהו מסרת הגיבורים ביד חלשים בעבודה. הנה סדר העבודה. בזמן שהאדם רוצה לעשות הכל לשם שמיים, היינו שהמעשים שלו יהיו בעל מנת להשפיע ולא לקבל שכר, היות שזהו נגד הטבע, מטעם שהאדם נברא ברצון לקבל לתועלת עצמו, לכן ניתן לנו עבודה לצאת מאהבה עצמית ולעבוד רק להשפיע לטובת השם. ובכדי שנוכל לעבוד עבודה זו, היינו לצאת משליטת אהבה עצמית, ניתן לנו מצווה של ואהבת לרעך כמוך, כמו שאומר רבי עקיבא, שזה כלל גדול בתורה. וכמו שמפורש בספר מתן תורה, שבסגולה זו נצא משליטת הרצון לקבל לעצמו, ונוכל לעבוד לתועלת השם, ובעניין ואהבת לרעך כמוך, יש לפרש בית פירושים. א', כפשוטו, בין אדם לחברו, ב', בין אדם למקום. כמאמר חז"ל, רעך ורע אביך, אל תעזוב. רעך זה הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, למען אחי ורעי, שמפרשים, זה הקדוש ברוך הוא שקרא אותם אחים ורעים. נמצא שעניין ואהבת לרעך כמוך, הכוונה היא להגיע לאהוב את השם כמוך. נמצא שיש בית בחינות ואהבת לרעך כמוך. א', צריכים לומר בתור סגולה. כלומר, מה שצריכים לאהוב את חברו, הוא רק שעל ידו נוכל להגיע גם כן לאהוב את השם. כמובן בספר מתן תורה. לכן כמו באהבת חברים, האדם כשרוצה להידבק עם חברים, הוא בוחר לעצמו עם מי להתחבר. היינו, שהאדם בורר לעצמו חברים, הוא מחפש חברים שיהיו בהם מעלות טובות. כמו כן האדם, כשרוצה לאהוב את השם, האדם צריך להשתדל לראות את הגדלות וחשיבות של השם. וזה מעורר באדם אהבת השם. ואם אין האדם מסוגל לראות את גדלות וחשיבות הבורא, מטעם שהרע שבאדם מראה לשון הרע על הבורא, אז האדם צריך להתפלל להשם, שהשם יעזור לו. שיהיה בידו כוח להתגבר ולומר למעלה מהדעת, אני רוצה להאמין בגדלות וחשיבות השם כדי שאני אוכל לאהוב אותו. כמו שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. זאת אומרת, אהבת חברים היא אמצעי שעל ידה יכולים להגיע להמטרה, שהיא אהבת השם. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, טוב תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת עוון. כלומר, בזה שהאדם מתייגע בדרך ארץ, שהוא עניין עבודה בין אדם לחברו, זוהי סגולה שיכול לבוא לאהבת השם, הנקרא בחינת תורה. שעיקר התורה היא שעל ידי התורה מתחברים להנותן התורה. שעל זה אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. כלומר שעל ידי התורה שהיא בחינת תבלין, זוכים לבחינת דבקות בהשם, שזהו נקרא מחזירו למוטב. וזהו על ידי יגיעת שניהם משכחת עוון. היינו על ידי יגיעה בין אדם לחברו ובין אדם למקום, שהיא על ידי יגיעה בתורה, משכח אבון, כלומר האבון של עץ הדעת, שמזה נמשכות האבונות, מתקן על ידי שניהם. הנה הכתוב אומר, הנה אין השם אל יראיו, למייחלים לחסדו, להציל ממוות נפשם ולהחיותם ברעב. ויש להבין מהו אין השם אל יראיו דווקא, הלא עיני השם משוטטות בכל. ויש להאמין שהשם משגיח על כל העולם בהשגחה פרטית, בבחינת טוב ומטיב, ולאו דווקא אל יראיו. ויש לפרש זה שאין אנו מדברים מהשם, אלא מבחינת ממעשיך יקרנוך. כלומר שדווקא היראיו הם המרגישים שאין השם משגיח על כל העולם. היינו שרק אלו שהם יראי השם, משיגים שהשם משגיח על העולם בבחינת השגחה פרטית, בבחינת טוב ומטיב. מה שאינו כן אצל כלל העולם, שעליהם שורה בחינת הסתר פנים על ההשגחה, שאינם יכולים להשיג את השגחתו התברך, שהיא בבחינת טוב ומטיב. וזהו כמו שכתוב בהקדמת ספר הזוהר, וכל עוד שהמקבלים לא באו לידי השלמה, שיוכלו לקבל שלמות הטבתו, שחשב עלינו במחשבת הבריאה, מוכרחה ההנהגה להיות בדרך טוב ורע. היינו שכל זמן שהכלי קבלה שלנו מלוכלכים עוד בקבלה עצמית, אי אפשר לראות את ההשגחה בבחינת טוב ומטיב. אלא, כנ"ל, היינו מי יכול לראות את עין השם, שהשגחתו התברך היא בבחינת טוב ומטיב, רק אלה שהם המייחלים לחסדו. כי חסדו פירושו, שהם מייחלים לקבל מידת החסד מהשם. היינו, שהם מייחלים לקבל מהשם מידת השפעה, הנקראת השתוות הצורה, המכונה דבקות בהשם. לכן כשהם זוכים למידת השפעה, כבר הכלי קבלה שלהם אינם מלוכלכים. אז הם זוכים לעין השם, היינו להרגיש שהשגחתו התברך היא בבחינת טוב ומטיב. מה שאין כן, לאנשים שאינם מייחלים להשיג את מידת החסד, היינו לכלים דהשפעה, הם נמצאים תחת שליטת טוב ורע. אולם למי הבורא נותן את החסד הנקרא כלים דהשפעה, שהוא טבע שני? לא לכולם. כלומר שיש הרבה אנשים שמייחלים לחסדו, היינו שהבורא ייתן להם את מידת החסד, אולם לאלה אנשים שהם חושבים שעניין החסד הוא רק לבחינת תוספות, זאת אומרת, הם מחזיקים את עצמם לשלמים, אלא הם צריכים את מידת החסד שהבורא ייתן להם, שזה יהיה אצלם בחינת תוספות טובה. לאלו אנשים אין הבורא נותן להם את החסד הנקרא כלים דהשפעה. וזהו מטעם שמלמעלה נותנים רק לאלו שיש להם כלים להמילוי. זאת אומרת, אם אין חיסרון אמיתי, אין באפשרות למלאות. אלא דווקא מתי אפשר למלות את החיסרון? שהאדם אינו מבקש מותרות, אלא הכרחיות. אז האדם מקבל, כי מותרות לא נקרא חיסרון. וזהו שכתוב, אין השם אל יראיו למייחלים לחסדו. באיזה אנשים מדברים שהם מייחלים לחסדו? כלומר לאיזה צורך הם מייחלים שהשם ייתן להם את מידת החסד. זהו דווקא באלו אנשים שמרגישים שצריכים את מידת החסד בכדי להציל ממוות נפשם. היינו דווקא באלו אנשים שרוצים להגיע לדבקות השם, היינו להיות דבוקים בחיי החיים, אחרת, אם אין להם דבקות, הם מרגישים עצמם שהם בחינת מתים. כמו שאמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים. לכן הם מבקשים מהבורא שיציל אותם ממוות, כי שינוי צורה מפריד אותם מחיי החיים. מה שאין כן, דבקות בהשם הוא בחינת חיים. כמו שכתוב, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. נמצא מה שהם מבקשים את מידת החסד, הוא מטעם שלא רוצים להיות בחינת רשעים בחייהם נקראים מתים. להם הבורא נותן את מידת החסד, היינו כלים דהשפעה. וזה שכתוב להציל ממוות נפשם, היינו כנ"ל, כי זה שהוא מבקש מהשם שייתן לו את מידת החסד, הוא מטעם להציל ממוות נפשם, זה נקרא חיסרון, שהוא כלי שיכול לקבל מילוי. מה שאין כן, אלו אנשים שהם צריכים לעזרת השם מטעם מותרות, אין להם כלים אמיתיים, היינו חיסרון אמיתי, שהשם ייתן להם את הכלים מטעם להציל ממוות נפשם, אלא מטעם מותרות. לכן הם נשארים עם הכלי קבלה שהם דואגים רק לתועלת עצמם, והם אינם מרגישים שיש להם כלים מלוכלכים, שאי אפשר להיכנס לתוך הכלים האלו קדושה, כי קדושה ותועלת עצמו הם שני הפוכים זה לזה. ובאמור יוצא, שרק אלה שהם מבינים שאם אין הם מסוגלים לעשות מעשים להשפיע, הם נפרדים מחיי החיים, והם מבקשים מהשם שייתן להם את הכוח דה להשפיע, שזהו טבע שני, כמו שאמר אבי מורי זצ"ל, שכמו שהטבע הראשון שהוא הרצון לקבל נתן הבורא, כמו כן, אי אפשר לשנות את הטבע הראשון לטבע שני, אלא זה יכול רק הבורא בעצמו. עד כאן.
אנחנו רואים שרבש כותב כל כך עגול שלם שאין מה להוסיף, וגם אין מה להסביר כל כך. בשתי משפטים אפשר לסכם מה שהוא אמר, גם אמר ברור שלמי עוזר הבורא, כוח העליון, תכונת ההשפעה הכללית, הטבע, עוזר למי שרוצה להזדהות עמו, להיות כמוהו, שמחלים לחסדו, הכוונה שמחכים לזה שיקבלו תיקון ויהיה להם אותה התכונה, מה ששולטת בטבע, תכונת ההשפעה. לאלו אנשים שמגיעים לרצון כזה, אז מגיע להם חסד עליון, מגיע להם תכונת ההשפעה. זאת אומרת, הכל זה בעצם לפי הרצון של האדם. אדם צריך לעבוד על הרצון שלו, שהרצון שלו ישתנה, ישתפר, עד שירצה באמת להשפיע. ואז יקבל את תכונת ההשפעה. וכך כל פעם אנחנו צריכים לדאוג רק לרצון. אמנם שאני לא יכול לרצות רצון חדש, להשפיע ממש, כי אם אני הייתי רוצה אותו, כבר הייתי בו, כי אין חוץ מרצון כלום. ולרצות להיות משפיע, זה כבר להיות משפיע. כי במידה שאדם רוצה ובמה שהוא רוצה, הוא מיד כלפי ההשפעה מקבל. אלא הכוונה היא שאנחנו תמיד מתקדמים מהרצון לקבל לרצון להשפיע, בזה שאנחנו לא רוצים רצון להשפיע ממש, שישלוט בנו, אלא כאילו. ולכן העבודה שלנו היא תמיד בבקשה. תן לנו לרצות השפעה, ואז מקבלים קודם רצון להשפיע ואחר כך מימוש שלה, של התכונה הזאת. כן.
שואל ג'וזף מסנט לואיס, איך אנחנו יכולים לדבר על אהבת הבורא כאשר אנחנו לא יודעים מה זאת אהבה?
זה נכון, אותו דבר. אהבה זה ביטוי של הרצון. אהבה, שנאה, כל הדברים, כל מה שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים בתוך רצון, מה שקורה, מה שמתרחש. זה כל האופני הרצון. אנחנו לא יודעים. אלה, קודם כל, מקבלים דוגמה ממה שיש לנו. בנו נמצאים כל התכונות, כל האופנים בצורה די לקבל. ומתוכם אנחנו יכולים על ידי הגייה מכנית בחברה, על ידי לימוד שזו סגולה שאנחנו לא מבינים מה זה, אנחנו מקבלים מתוך החברה ומתוך הלימוד איזה שינוי על התכונות שלנו הטבעיות, שמתחילים הם קצת להשתנות. למה? אנחנו לא יודעים. על ידי איזה כוח? לא יודעים. מה קורה לנו? לא יודעים. אנחנו רק כביכול צופים על השינויים שבנו, שקורים כל מיני שינויים. שהיום אני לא חושב כמו אתמול, ולא מרגיש כמו אתמול, ולא רוצה כמו אתמול. אתה יכול להגיד ככה, כל אדם הוא כל יום שונה. נכון, אבל אנחנו מדברים על שוני מהותי, שמה שאתמול נראה היה לי לא כל כך מושך בהשפעה, באהבת הזולת, באיזשהו קשר עם הזולת, היום זה קצת יותר מושך, זה קצת יותר מובן, זה קצת יותר מתקבל עליי. ומאיפה בא לי דבר כזה על טבעי, אני בעצמי לא יודע. לכן זה נקרא סגולה. אנחנו מתאספים, אנחנו שומעים, עושים איזשהו פעולות ללא רצון כל כך. רצון כן, אבל רצון הפוך. אין? מה זה נקרא סגולה? אני בא לקבוצה כדי שיהיה לי טוב. אני עושה כל מיני פעולות כדי שיהיה לי טוב. אבל הפעולות הן כאלו שאמרו לי המקובלים, ואני קורא יחד עם כולם דברים שהם כתבו, ואז למרות שאני חושב שיהיה לי טוב, אני מתחיל לחשוב שיהיה להם טוב. זה כאילו אני מתקלקל, כן? לא הולך לקראת מה שאני רוצה, אלא עובד עליי כך, החומר. המקרים מיוחדים כאלו הם נקראים סגולה. וזה בהתחלה. ובאמת שינויים האלו, מה שקוראים לי, הם מאוד מוזרים. אני אפילו לא רוצה אותם, אני לא מבין אותם. בשלבים הראשונים אני בכלל לא נמצא מבולבל, לא מתמצא בכלל בהם. אחר כך אני מתחיל להסכים איתם, אחר כך אני מצפה אליהם. אני כבר רוצה שיבואו כאלו שינויים. אני כבר מתחיל לשנות את הכוונה שלי להיות בקבוצה ולהיות בלימוד ובהכל, מי שיהיה לי טוב בצורה אגואיסטית כמו שהיה קודם, לזה שיהיה בי שינוי לרצון לזולת, לטובת הזולת, למחשבה לזולת, ליציאה מתוך עצמי וכן הלאה. גם זה עדיין בסופו של דבר בחשבון שאני ירוויח מזה, כי השפעה זה התקרבות לאלוקות, יציאה מהעולם הקטן הזה וכן הלאה. אבל בכל זאת אנחנו כבר מתחילים לראות שיש שינויים בכוונה, בציפייה, וזה נקרא כבר מלא לשמה מגיעים ללשמה, בצעדים קטנים, בינתיים התחלתיים, הדרגתיים. ואחר כך אני עוד ועוד יותר מתנתק מהחשבון לעצמי, אני רוצה להיות כמו מסומם, ככה מנותק מעצמי, לא להרגיש את עצמי, אלא להיות ככה חופשי, לרחף למעלה מהאגו, מהחשבונות האישיים, להרגיש חופשי. גם כן אני מרגיש חופשי מפני שזה טוב, כמו שיקור, כמו מסומם, משהו ללא הגבלת האגו שלי. אבל בכל זאת זה כבר בהכרת הרע, שהרצון לקבל הוא מקביל, שהוא מרחיק ממשהו, עד שאדם מתחיל להיות באמת עובד בכוח מול נגד מעל הפרו שלו, שכן רוצה להתעלות, וכך זה נקרא מסרת הגיבורים בידי החלשים, שהכל זה בתוך האדם. הוא מתחיל לראות שאין הכוחות מחוץ לו, שכוחות הטבע, כוחות החברה, כוחות הכל מה שיש זה יש בו, הוא משייך הכל לעצמו. והחברה היא נעשית יותר פנימית, כאילו נמצאת בו, היינו כוחות שלהם נמצאים בו, וכך יותר ויותר מתחיל לראות שהכל תלוי בסדר של בסדר התכונות שבו. אין לי מילים כל כך. נגיד אנחנו עכשיו נמצאים בפרשת המשפטים, לקראת פרשת המשפטים, אז שם כתוב לא להתחתן כך וכך, לא לשקף עם בהמה, לא לגנוב, לא לעשות משפט צדק וכו' וכו'. הכל מדובר על המשפטים הפנימיים שאדם צריך לסדר בתוכו עם הבהמה שלו ועם האשת איש ועם המשפטים ועם הגנב שבו ועם הכל הדבר, הכל בפנים. איך שהוא מסדר את כוחות הנפש שלו, כך מתחיל לראות את עצמו, שכל כל מה שנמצא מחוץ לו זה נמצא מחוץ לו, בעיניים הוא רואה שזה כך, נגיד. אבל בהרגשה שלו הוא כבר מרגיש שכל האלו שנמצאים מחוץ לו, הכוחות שלהם נמצאים בתוכו, בתוך האדם עצמו, בי. ולזה הגענו, לזה אני מגיע, על ידי זה שאני יותר ויותר מרגיש עד כמה שהיחס שלי הוא משתנה, ואז הוא מצייר לי תמונה שונה. אני מתחיל לראות את העולם החיצון כתוצאה, כקופי, אפליקציה של התכונות הפנימיות שלי, שאני ואך ורק אני בי בתוך עצמי, בשינוי היחסים של הכוחות, של התכונות, של הרצונות הללו בי, משנה את תמונת העולם, כל הצורה שלו היא משתנה, ומתחיל לראות יותר ויותר עד כמה שהתמונה הזאת היא אך ורק מאורגנת, מיוצבת על ידי, ואין תמונה אחרת אלא כך אני מרגיש אותה בלבד. ואז אדם נכנס למצב שהוא בתוכו פועל עם הרצונות, עם הכוונות, עם המחשבות, עם יחס שלו, כמו שמייעצים לנו מקובלים להתייחס לכל דבר שבנו, כבר מחלק את עצמו לתרייק חלקים, רצונות, תכונות, ורואה שהעולם הפנימי שלו והחיצון הוא לא אותו דבר, כן? גם כן משתנה, משתנה, יחס שלו משתנה, אז זה נקרא העולם משתנה. כבר הכל נמצא אצלו בצורה פנימית, וכך הוא מגיע לתמונה אמיתית. וכל פעם מבקש כוחות החדשים בהשפעה כדי להגיע לצורה אמיתית כמה שאפשר. ותמיד אצלו כלפי מדרגה הבאה יש רק אמצעי אחד, זה סביבה, מורה, ספרים, קבוצה, שאותם יחד כולם הוא לוקח כמקום שממנו הוא מקבל כוח לשינוי, צורת השינוי, וכך מתקדם. ולאט לאט כך על ידי העבודה הזאת כל הרצון לקבל הגדול הוא בחלקים בפרוסות עובר תחת תכונת ההשפעה. כן.
שואל דן מבאר שבע, וגם אנטון מסנט פטרסבורג מצטרף לשאלה הזאת, איך להבדיל אם החיסרון הוא אמיתי או מטעם מותרות? איך לדעת שאני לא מבקש מותרות?
על השפעה לא יכול להיות אף פעם מותרות. אף פעם, זה ללא הגבלה, זה נקרא שלאור החסדים לא היה צמצום. תבקש כמה שאתה רוצה, אל תגביל את עצמך בצורה הפרועה ביותר. לא חשוב. לא. על החסדים אין חשבון. החשבון הוא רק אך ורק שאתה מתחיל אחרי החסדים להתעסק עם החוכמה, עם הקבלה. תן.
גלב מפינלנד שואל, אמרת לאחרונה שיש צורך לשים לב למעבר ממצב למצב, מצבים שאדם עובר, אבל עד המחסום אני לא יכול להבחין נכון בשינוי המצבים.
לא נכון. למה הוא, אומר עד המחסום הוא לא יכול? הוא כבר עבר כל הדרך עד המחסום, שהוא כך אומר, זה לא נכון. גם לפני המחסום אנחנו יכולים, ודאי שלא בצורה מדויקת, בסיבה מסובה ומדידה, עדיין אין, אבל בכל זאת להבחין בין המצבים ואיכשהו להתמצא בהם, אנחנו כן יכולים. כן, זה לא נכון. כן, רואי.
מה זה נקרא באמת לרצות להשפיע? כי שמעתי אותך אומר קודם שאנחנו כאילו רוצים, אז מה זה באמת לרצות?
נו, ודאי שכאילו, איך יכול להיות שאני ארצה דבר כל כך על טבעי, שמה יש לי מזה? אם אני נמצא ברצון שהוא, נו, בזמן שאני רעב, איך אני יכול להרגיש שמישהו אחר רעב? לא יכול. אני יכול להרגיש את זה בתנאי שאם יהיה לא, יהיה לי, ואם לי, יהיה לא, וזה, הכל בעצם בחשבון לכלים שלי. אדם פועל מתוך הרצון. אין חוץ מרצון שום דבר. אז איך יכול להיות שאני אחשוב משהו מחוץ למה שהרצון שלי רוצה? לא ייתכן. אין זה בטבע. אתה מבין? זה... עץ זה עץ, אבן זה אבן, ברזל ברזל, רצון רצון. מה שהוא רוצה, הוא חושב איך למלות את עצמו. זה השכל של יד הרצון, ואין יותר. אין יותר. סך הכל זה התאים פשוטים מאוד, כל הטבע, כל הבריאה. זה כמו שאפס אחד במחשב. או יש או אין. זה הכל. לא יכול להיות. או יש חשמל או אין חשמל. לא יכול להיות הרבה דברים, או דברים המורכבים. הם מורכבים מהרבה כאלו, אפס ואחד. או יש או אין. לא. אתה יכול להגיד, כן, אבל לפעמים יש באמצע ככה וככה, אין באמצע. זה הכל מתוך המורכבות כבר נעשה. אבל או יש או אין. או חושך טוטלי או אור טוטלי. גמרנו. לא. עכשיו ביניהם נעשה כבר מערכת השלמה של היחסים, ואז בא, יש כל מיני השינויים ואופנים. נכון. אבל תכלי זה אפס אחד. ולכן אם אני משהו רוצה, אז זה אני רוצה. ואם אני משהו חושב, אז אני חושב רק על מה שאני רוצה. ולא יכול להיות שבזמן שאני רוצה, שיש לי חיזרון למשהו מיוחד, אין? חיסרון לגזר, לא יכול להיות שבחיסרון לגזר אני ארצה בננה. אני לא יודע אז מה זה בננה, אין לי דבר כזה בפנים. אתה מבין? זה, אני נעול על זה. לילדים זה מרגישים מאוד לפעמים חזק. אין? זהו. את זה בלבד. והשני, לא קיים. הפשוט לא נמצא. וכך גם כן זה רשום בתוך הזיכרונות, אנחנו רואים את זה במחשבים, איך שאנחנו, או אצלנו זה בתאים, זה כך. בנירונים שלנו שם באיזה, כן, זה, כן, לא, קליק, לא, זהו. אז לכן, אני, אם אני נמצא ברצון לקבל, זה לא ייתכן שאני בבו ירגיש רצון להשפיע. לא ייתכן. ואם אני רוצה, אני רוצה. זה שמישהו עוד רוצה, אני לא מבין ולא מרגיש, ואין לי דבר כזה. אין. זאת אומרת, זה יכול להיות בתנאי שאותו מישהו כבר באיזושהי צורה, אני לא יודע באיזה, נכנס בי והופך להיות חלק מהרצון שלי, ואז בתוך הרצון שלי אני מרגיש כזה צורה שנקרא הוא. אבל זה בתוך הרצון שלי. ההוא ממש אף פעם לא יכול להיות. כן.
אז מה זה שהרבה פעמים אנחנו מרגישים את הרצון הזה להשפיע? זה אשליה? מה אנחנו...
אשליה גמורה, שקר, לא אשליה, זה שקר גמור. ואם אני חושב על מישהו, אני חושב על עצמי, שבנוסף לזה יש לי איזשהו מין כאילו קשר למשהו זר, כאילו קשר למשהו זר. אין דבר כזה בכלל. הזר לא נמצא. אני לא יודע מה זה זר. אין. אם אני מרגיש, מתפעל, זה נמצא בתוך הרצון שלי. רק בתנאי הזה אני יכול לעשות חשבון. כן.
אז מאיפה זה בא לנו, הרצון הזה, כאילו, למה אנחנו יושבים פה? למה אנחנו חושבים שזה יכול לקרות לנו, אם זה או 0 או 1? כאילו, איך זה בכלל קיים אצלנו?
לאט לאט, יופי. כן, שאלות יפות. טוב. זה קורה על ידי זה שברצון שלנו, כן, יש יכולת להרגיש את עצמו יותר פנימי, שזה נקרא הוא בעצמו, ולהרגיש את עצמו בצורה יותר חיצונית, שכאילו שזה לא הוא. לא נשבר שום דבר חוץ מה... שומע שאני דופק, כן? לא. חוץ מהמחשבה, הכוונה, התיאור, שאנחנו כולנו מרוסקים, מרוחקים. זה מה שנשבר. הרצון בעצמו לא יכול להישבר. זה נשברה הכוונה, החיבור, הרגשת החיבור. היא נשברה. ואז יש לנו אשליה שאנחנו, שהרצון, אותו רצון אחד שהבורא ברא ואין יותר, שהוא כאילו מחולק ושבור, התרסק לכל כך הרבה חלקים. זה בתוך הרצון הזה ישנה כזאת אשליה, כמו שאנחנו לומדים שיש שורש, נשמה, גוף, כלים פנימיים שלנו, בהם אני מרגישה אני, ולבוש ויחל שזה לא אני. למה שאני קורא עכשיו את הבגד, לבוש, לא כואב לי? אני לא צועק אוי, אני צועק אוי שזה שלי, שזה נקרא, אבל לא אוי שזה כואב כמו בשר. וחלל שאני בכלל כאן מפוצץ משהו, עושה משהו, אני לא מרגיש. אני לא מרגיש, אבל זה גם כן רצון שלי. רק בתוך הרצון שלי נעשים כאלו הבדלים, כאלו חוסר חושים. תתאר לעצמך, אם היית מרגיש את הכלים, כל הכלים בצורה אמיתית, אז כל המציאות, מה שאתה עכשיו מרגיש, היית מרגיש כמו הבשר שלך ממש. עוד יותר. ככה. אתה מבין? אני לא יודע איך להגיד. מישהו היה עובר עם המסמר על הקיר, היית צועק אוי. זה הכל מחוסר כוונה. כי כוונה התקלקלה, ואז אנחנו לא משייכים רצונות האלו לעצמנו. הכל תלוי בגילוי כלפי האדם. ככה זה כל העבודה שלנו, סך הכל רק לשייך הרצונות לעצמנו. אבל על מנת להשפיע, על מנת לקבל, זה הכל כוונה, שוני בכוונה, זה לא ברצון. הרצון אותו רצון. אם אני פתאום מגלה שזה שייך לי, או לא. קשה, זה בכל זאת זה מהפכה פנימית. כן.
השלב הזה בהתפתחות של בן אדם, מה שעכשיו תיארת, זה נכון להגיד שזה השלב שבן אדם מתחיל לשאול למי אני מענה? מה שבעל הסולם שואל?
לא, אפילו לפני זה. כן.
עכשיו, מההסבר שנתת עכשיו, יש לנו עוד יומיים כנס. זה אומר שאני, הכנה שלי לכנס, זה אומר שאני בפנים, הכנה שאני עושה, שאני אגיע למעמד הזה של הכנס, אני הולך לגלות רצונות אחרים שלא הכרתי לפני זה בכנס. זה הכנה נכונה לכנס לעשות? אני הולך לגלות תכונות פנימיות שעוד לא גיליתי?
אני לא חושב, בצורה כזאת מסובכת. לא. אני הולך להתחבר עם האחרים שאני רוצה דרך החיבור איתם לקבל כוח נוסף, חדש, גדול, שיעזור לי לראות כל המציאות בפנים, כל הזר פנימי, הבורא פנימי, הכל פנימי. אני רוצה לגלות הכל בתוכי ולהתייחס לכל הבריאה שזה שלי בצורה אגואיסטית. כן.
אז יוצא שמעבר לזה שיש איזושהי מחשבה, מה שאומרים על הבורא, אז אין עוד מלבדי, לא אין עוד מלבדו.
אין עוד מלבדי, נכון. אז מה? תחשוב כך. הבורא גם כן, והחברים גם כן, ואני גם כן, הכל בפנים, הכל בתוכי, הכל זה אני. כך אדם צריך להגיד, בשבילי נברא העולם, אני, אבל אם זה שלי, אני משמש. אתה יכול להגיד, אתה רוצה לקרב אותם אליך, ובצורה אגואיסטית להמשיך איתם כמו שאתה עכשיו עושה עם עצמך. אתה רק רוצה לגלות שהם כמו ילדים שלך, שלא ידעת שהם שלך, ועכשיו גילית שהם שלך, אז אתה מתחיל בצורה אגואיסטית עכשיו לאהוב אותם, ואז אתה מרחיב רק כלי האגואיסטים שלך על מנת לקבל, וכך הרצון לקבל שלך גודל יותר, וזהו. לא, אל תדאג, אתה בכל זאת יחד עם זה תתחיל להרגיש כוח ההתנגדות, והחיבור איתם הוא יהיה לא בצורה אגואיסטית שאתה תספח את הרצונות הנוספים אליך, אלא זה יהיה מעל האגו שלך, החיבור יבוא מעל. אנחנו נעבור לחלק הבא, נקווה שעזור, יעיר לך קצת.
נעבור לחלק הבא של השיעור.